ימה, יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, איך אומרים? דור הולך ודור בא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אומר רש"י, מה זה וישרצו? מלא פרו וירבו, זה מובן. אבל מה זה הביטוי וישרצו? מה זה? אנחנו שרצים אנחנו? מה זה ישרצו? אומר, זה בא לרמז לנו, אומר, שהיו יולדות שישה בקרס אחד. עכשיו, תשאלו אותי, איך זה כששישה בקרס אחד? עובדה, היום ידוע שיש הפריה מלאכותית. לפעמים פתאום נולדים שלישייה, רביעייה, חמישייה. אולי גם שישייה, אני יודע. זאת אומרת, באופן טבעין אפשרי, אבל כאן רוצים לדבר לא על הטבעיות דבר. צריך להבין, הגלות מצרים משולה להיריון. בהיריון, העובר מתחיל מדבר מיקרוסקופי, מזרע. דברים מיקרוסקופיים. והוא יוצא, העובר, 3 קילו... 3.25 קילו, משהו. זאת אומרת, מדבר מיקרוסקופי, יוצאים דברים ששוקלים קילוגרמים. אלא יש בתהליך ההתרבות של התאים, של העובר, התאים מתרבים במהירות עצומה. העובר כאילו גדל כל הזמן בעוד ועוד ועוד במהירות עצומה. מה שאין כן, אצל אדם כשהוא כבר חי בעולמנו זה, אז יש איזה קצב סביר, אבל כאן יש התרבות עצומה. גלות מצרים משולה להיריון. התפקיד של הגלות הזאת זה, נכנסו 70 נפש, חמולה, משפחה אחת, יצא עם אחד. עם של 60 ריבו, יותר מ-60 ריבו, 60 ריבו יצא רק ממצרים. אומרים שחמישית מהם מתו במצרים, זה עם מיליונים היו שם במצרים. אז תהליך הריבוי היה שם באמת דבר לא נורמטיבי. 6 בקרס אחד. לא יודע אם תתמיינו לעצמכם שהולכת אישה עם עגלה של 6. זה שנה ראשונה. שנה שנייה עוד 6. מי ייקח את 6 השנייה? בעלה. מי הזה? סבתא, הולכים דיוויזיות. שישיות. אנחנו, ברוך השם, היום, אני מוכר לומר, היום יש...
היום זה אצל מוסלמים.
לא, היום יש משפחות דתיות, חרדיות, כ-10 ילדים, 12 ילדים, 14 ילדים, זה הנורמה. אתה רואה, אמא הולכת עם... ואבא הולכים לפעמים לטייל בשבת, מסביב עדת ילדים, עדר שלם שלנו. היום זה כבר ברור השם. אני זוכר בשעתו שהשם זיכה אותנו גם בהרבה ילדים, אז היינו הולכים עושים לפעמים לאזורים שאין שם הרבה ילדים, כלומר 2 ילדים, ילד אחד, יש מקומות כאלה. אז היינו הולכים עם המשפחה, אז כולם היו מסבים את הראש, וואי, מה זה כאן? כך הרבה ילדים. רק אני מדמה, רק שמדמה לעצמנו מה היה במצרים. כל משפחה יהודית, סביבה היו עשרות 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 ילדים. זה הפחיד את המצרים, מה היה? דמוגרפיה. כאן אלה מתרבים בצורה... עוד מעט הם יהיו הרוב כאן במצרים.
כל סעודת שבת זה כמו במכון מאיר. כל
סעודת
שבת של משפחה זה כמו במכון
מאיר. האמת היא שלא ירחק היום, זה גם יהיה קל. למה? כי היום יש תנועה גדולה של בעלי תשובה בארץ הזאת, באמת. כל בעל תשובה, פחות מ10 ילדים, בכלל לא מסתכלים עליו. לא, באמת. לא, מה זה? זה דבר טבעי. כל זמן שאפשר מבחינה בריאותית, וכלכלית גם צריך לבדוק, סוציאלית, כן, סוציו-אקונומית. אפשר להביא ילדים, למה לא? זה מצווה מהתורה, אסור להימנע, רק שצריך. אסור להימנע מלהביא ילדים לעולם. אלא כאמור, אם יש סיבות רפואיות, סוציו-אקונומיות, אז זה משהו אחר. ובאמת, בגלות אני מוכרח לומר, משפחה, הוריי למשל, זכרונה לברכה, הם באו משפחות, ולעד טבעי שיהיו שם הרבה ילדים, שישה ילדים, שמונה ילדים, עשרה ילדים, זה היה דבר טבעי הדבר הזה. למרות שבאותה תקופה, לפני 70 שנה, 80 שנה, המצב הבריאותי לא היה כל כך, אם הילדים היו נפטרים, חלק מהילדים, כל הדברים. היום בוודאי ובוודאי אפשר להרבות את עם ישראל, אני לא אומר כמו במצרים שישה בקרס אחד, אבל אפשר להגיע למספרים סבירים בעניין הזה. ויגיעו.
למה בדור הזה ישמעאל יש לו כל כך, ואשתי אומרת בפגיעה, הם באים כל כך חזקות, וישמעאל, מה הסיבה שישמעאל קיבל
ברכה? הוא כתב, כתוב בתורה שישמעאל יהיו הרבים. כתוב, כשהוא מברך אותו, אברהם אומר, שיצאו ממך, איך הוא כותב שם, כן, שאל תדאג, יהיה לך הרבה, יש להם כמות, אבל לא איכות.
לא איכות.
לא איכות. איכות זה עם ישראל. ישמעאל, באמת היום, הייתי אומר, גם באופן משפחתי, כל מוסלמי יכול לעשות כמה נשים. והוא מביא גם הרבה ילדים מטבע הדברים. אבל עם ישראל הוא העם שהוא איכותי מבחינה זאת שהוא יש לו את התפקיד וההיסטורי להביא את אור השם בעולם. אבל החמאס הזה, המוסלמים האלה, כן, ולא את להם, רק תתפעל מהריבוי. הריבוי הזה זה הדבר שהוא לא משאיר את רושם בעולם. אותו דבר, יש עמים שלמים, כמו הסינים וההודים וכל זה. אבל הפונקציה שלהם מבחינה רוחנית, תרומה לאנושות, מבחינת מה שאדם צריך להביא, להביא את אור השם לעולם, זה לא התפקיד שלהם. אל תתרשם מהעניין. אבל אתה צודק שמבחינה היום צבאית, אנחנו מאוד אכפת לנו מכל אדם. כן, אנחנו, כל חייל שנשאר לעולם ומלואו, אצלנו היחס לכל המאבד נפש אחד מישראל כאילו מאבד עולם ומלואו. ופעם אמר, אחד שליט מצרים אמר, לא זוכר אם זה היה מלי נאסר או מישהו אחר, לא זוכר מלי. הוא אמר, לא, אני מוכן לתת מיליון מצרים רק בשביל לכבוש את מדינת ישראל. ככה הוא אמר. מה זה, מה אכפת לך? אז נדמה לי שגולדה מאיר הייתה עליה שלום, הייתה ראש ממשלה, אז היא אמרה, לך לא אכפת ממיליון מצרים, אז לנו אכפת מכל אחד ואחד. כאילו מה הוא? ופעם הסינים היה מלחמת קוריאה. במלחמת קוריאה, הסינים נהרגו שם, הם תמכו בקוריאן. 4 מיליון מתו בסינים בזו. שאלו את המנהיגים שלנו, מה, תראו כל כך הרבה מיליונים, ואתם, איך אומרים, לדלל קצת השורות, אלא מה? הערך של חיי אדם, אצלהם לא נחשב. אותו דבר שואלים, להבדיל אמנם, אצל הדגים, למה הדגים יש ריבוי כזה של דגים? כל דגה היא מטילה מיליונים של זה. אז חז"ל אומרים שאוכלים את הדגים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ככה יצר את הדגים האלה שהם התרבו מאוד מאוד על מנת שישרדו. אז יש לה המון המון דגיגים כאלה, חלק מהם שורד, חלק מהם אוכלים אותם. זה מדבר ככה. להבדיל, אני אומר, גם בני אדם, יש עמים הם גדולים מאוד בכמות, ושם יכול להיות איזה אסון טבע או מלחמה או משהו כזה, הולכים לפעמים מיליונים, ואתה רואה, שום דבר לא מזיז שם. ככה הקדוש ברוך הוא סידר. עם ישראל שהוא יעלום כזה, עם איכותי כזה, אז כל אחד ואחד בעולם הוא לא. גם צריך לכבד כל גוי וגוי, צריך מבחינתנו, אצלנו כל ערבי וכל בן אדם בצלם אלוקים ברא את האדם, צריך להתייחס אליו בכבוד. ולא צריך לראות, אנחנו לא, אין לנו עניין להרוג אנשים, אין לנו, שאלת אותי שאלה.
ריבוי שלהם. יש יהודים שדואגים יותר לערבים היום בגלל זה.
הריבוי שלהם אבל זה לא, זה לא, זה לא יוצר את האיכות. האיכות זה אצל עם ישראל. אנחנו בפסחים, פרק ג' משנה ז'. ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו לאכול סעודת אירוסין בבית חמים, נזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, אם יכול לחזור ולבאר ולחזור למצוותו, יחזור ובאר, אם לא, מבטלו בליבה. אדם הולך לעשות מצווה, כמו שהוא מתאר כאן, מצווה לשחוט את הפסח, למול את בנו, לאכול סעודת אירוסין וכו'. פתאום, תוך כדי זה שהוא הולך לקיים את המצווה הזאת, וואי, שכחתי לבאר את החמץ. מה לעשות? אז הוא אומר, תלוי, הוא אומר, אם אתה יכול לחזור בחזרה ולבאר את זה, בסדר. אבל אם אתה תלך, תחזור לבאר, ותחזור לך, לא תספיק לקיים את המצווה, אם זה קורבן פסח, או אם זה למול את בנו, אם זה תעודת אירוסין. אז אתה יכול גם לבטל את זה לא רק בביאור ממש על ידי אש, שורף את החמץ, אלא על ידי ביטול בלב. זאת אומרת, אני מפקיר את החמץ הזה, כמו שאנחנו נוהגים לומר בחמירה וחמיה, ובזה אתה מבטל. מבטלו בליבו. אבל להציל מן הגייס, גייס, לפעם היו, להציל את עצמו מהגייס, הכוונה היא שהגויים היו פשוט מתנפלים עלינו, ויהודים היו בורחים, על מנת להינצל. פעם היה מצב כזה, לא היה צבא הגנה לישראל. להציל מן הגייס, מן הנער, בא שיטפון, שבא לשטוף את המקום. ומן הליסטים, יש שודדים שבאים וכו'. ומן הדלקה, יש שריפה. ומהפולט. אז הוא אומר, האם אני צריך לחזור בחזרה לבאר? נניח, הוא ברח מאיזה מקום, מהשריפה או מהגייס. האם הוא צריך לחזור ולבאר? הוא אומר, לא, כאן זה יש אפילו שבט של פיקוח נפש. ולכן אתה תבטל בלי לחזור לבאר, אלא תבטל בלבך. וישבות שביתת הרשות יחזור מיד. זה דין אחר. יש עניין של, הוא מסביר כאן תמד לישבות שביתת הרשות. הולך לערב עירוב תחומים כדי ללך משם ביום טוב 2,000 אמה. אסור ללכת למעלה מ-2,000 אמה מחוץ לעיר.
בשבת.
בשבת כמובן. אבל אם האדם רוצה לקיים מצווה, אז הוא יכול לשים עירוב לפני שבת. הוא שם שני מאכלים, והוא הולך, הוא הולך את עוד 2,000. מי העירוב הזה? עוד 2,000. עכשיו הוא משאל, שאלה למה שמת את העירוב? אם שמת את העירוב בשביל ללכת לקיים מצווה, לדיד אחר. אבל אם שמת את העירוב סתם שיהיה כיף, אתה רוצה לטייל למשפחה שלך, או באיזשהו חבר, או משהו לפגוש אותו ב... משהו, אז זה כבר דין אחר. אז זה מדבר כאן המשנה. אם הוא הולך לשבות שביתת הרשות, זאת אומרת, זה לא מצווה, אבל הולך לערב עירוב, תחומים כדי לחם שם ביום טוב 2,000 אמה, ולא נתכוון לדבר מצווה, אלא לדבר רשות, נזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, תוך כדי זה שהוא הולך לשים את ה... אוי, שכחתי לבאר את החמץ. במקרה הזה, יחזור מיד, ויבאר, עדיף לבאר. לביתו ויבאר את החמץ. זאת אומרת, אם מתכוון לדבר מצווה, כגון ללך לבית האבל, או לבית החתנים, או לבית המדרש, או להקביל את רבו, וכיוצא בזה, הרוג כדינה הולך לשחוט את פסחו, ובמקרה הזה הוא לא צריך לחזור, אלא מבטל בליבו. שאם אין לו שעות לחזור לביתו, יבטל בליבו ודי.
זאת אומרת, ללמוד תורה, ברית, שאם הוא מועל, אני יודע, עשינו את זה שם בביתר, ללכת לאדר בתלסים במחסום שם, זה אפשר, כל המצוות.
כן, ודאי, כן. אנחנו בפי ד', כן? הנפש של פושעי ישראל בעקבתא דמשיחא, אותם שמתחברים באהבה לענייני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחיית האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש ששלמי אמוני ישראל שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. אני רוצה לומר, פעם, גם היום באיזה מידה, אבל פעם זה היה מאוד בולט, שהציבור, העם הישראל, הציונים, שהם ראו בעלייה לארץ, התיישבות בארץ וכל הדברים האלה, הם ראו בדבר הזה ערך מקודש, לא מבחינה דתית. הם מוסרים את חייהם למען העלייה וכיבוש הארץ, מלחמה, מלחמות ישראל, כל הדברים האלה. הוא אומר, הנפש של האנשים האלה, שהם אנשים שמוסרים את חייהם למען תקומת ישראל בארץ ישראל, היא יותר, אומר, מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, דהיינו הדתיים, שלא אכפת להם הלאומיות. לא מזיז להם בניין הארץ וכל הדברים האלה. ככה הוא אומר, זה מצד הנפש. הנפש זה שיש נפש, רוח ונשמה, לא יודעים. מבחינה הזאת, האנשים האלה בצד הנפשי הם יותר מתוקנים מאלה שנמצאים רק בצד הרוחני, אבל לא שותפים בפועל לתחיית עם ישראל בארצו. אבל הרוח, אמרנו יש נפש, רוח ונשמה. אבל הרוח, הצד הרוחני הפנימי יותר, הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות. אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינם עדיין אמיצות אצלם. לא הולכים לצבא, לא שותפים, הם אצלהם רואים את עיקר החיים זה הרוחניות. אלה הלאומיים, העיקר זה לעשות, לבנות את המולדת, כמו שאומרים. זה שייך לנפש. וזה שייך לרוח. בסוף התחתנו בבוא למכון מאיר, הרוח והנפש התאחד אצלם. מה שאין אצל אלה שרוח אבאים אשר בתוכם מאחרת ליבם עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המתאמים את הגוף המונים אור הרוח מלהתקן. וממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם. עד לכאן ראינו, כן, אלה הלאומיים, אצלהם העיקר כלל ישראל, מלחמה הלאומיות של ישראל, הצד הדתי, הצד הרוחני לא חזק אצלהם. אצל הדתיים, מהסוג הזה שהתנתקו מהעשייה, אז אצלהם רק הרוח, אבל הצד הלאומי חלש אצלהם. עכשיו, איך מתקנים את המצב הזה? בואו נראה. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה דבר התפשטות של תלמוד רזי תורה, סודות התורה, וגילוי אורות חוכמת אלוקים, בכל צורותיה הראויות להיגלות, הוא שיעשו ישראל אגודה אחת, ותתוקן הנפש של היראים, שומרי תורה, על ידי שלמות הנפש, שבפושים הטובים ביחס לענייני הכלל, ותקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה האנושית, זה מצד אחד, והרוח של הפושעים האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה וגדולי אמונה. דיינו, הדתיים החרדים האלה, הם ישפיעו מרוחם על הציבור שהתרחק מתורה. כן, אז תהיה השפעה, הם יחזירו אותם בתשובה.
רואים
את זה היום? לתורה, כמו תנועת התשובה. אבל הוא אומר כאן חידוש, הוא אומר, אלה הלאומיים שהתרחקו מהתורה, לכאורה, הם בכלליותיו, ברוחה, במסירות נפש שלהם, על המולדת, על מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, הם ישפיעו על החרדים. זאת אומרת, תהיה השפעה הדדית. ומי יעשה את הדבר הזה? אורו של משיח הוא אומר. מה זה אורו של משיח הוא אומר כאן? זה לימוד רזי תורה. לימוד לסודות התורה יאחד את הכל. לא יפריד, אלא יאחד. יאחד את הלאומיים עם החרדים, החרדים הלאומיים, ובסוף יהיו הכל אחד. על ידי השפעתם של יראי השם, שומרי תורה וגדולי אמונה. ממילא, יבוא לאלה ולאלה אור גדול, והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. והצדיקים העליונים, הרי דנשמתה, בעלי הנשמה, הם יהיו הצינורות המאחדים. צינורות המאחדים, זה מזכיר לי עכשיו, המלחמה הזאת הרי נהרגו כמה בחורים, תלמידי חכמים, וכן. אז באמת זה קידוש השם גדול. ופתאום מדברים על תלמיד חכם שהיה מפה בצבא וכל זה, גם תלמיד חכם, גם היה מפה בצבא. או שהאבא, הרב עמוס נתנאל, נתן את ההספד שלו על הבן, איך זה רומם את כל העם, חיבר את כולם, דתי ולא דתי. מצד אחד הוא רב בישראל, רב חשוב בישראל, והוא מדבר כל כך בטבעיות, על, על, על מסירות נפש, על מדינת ישראל, על צורה גדל ישראל. זה מחבר.
ומתקשר לחיילים שהם היו מהשריון, שהם לעודד אותם, שהם
שיחו. כן, כן. הכל כאן, אנחנו יודעים ממש שהדברים האלה הולכים מתקיימים. שעל ידם, על ידי אותם בעלי נשמה, יעבור שפע אור הנפש. משמאל, הנפש זה מבחינת שמאל, לימין, זה הרוח. ושפע אור הרוח, מימין לשמאל. ותהיה השמחה גדולה מאוד. למה שמאל זה עולם העשייה? זה נפש. רוח זה יותר חסד. ימין ושמאל התחברו כאן. ותהיה השמחה גדולה מאוד, כהניך אל משות צדק. חסידיך ירננו, וזה יהיה בכוח אורו של משיח, שהוא דוד בעצמו, שהקים עולה של תשובה בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחיך.